שלום וברכה לכולם. אנחנו לכבוד ט"ו בשבט נתבונן בפסקה ט"ו, יום מיוחד שיש לנו הרבה ראש השנים במשנה. יש את ראש שנה של א' בתשרי, וחוץ מנו אנחנו לא אומרים, אלא מכן זה יוצא בראש חודש, אז ממילא לא אומרים תחנון. אבל ראש חודש ט"ו בשבט, ראש השנה אילנות, שם נפקא מינה לעניין יום שלא אומרים בו תחנון, יום שהוקבע לטובה. על מה ולמה? בסדר, אז מתחלף. זה היום שהכנתה שבו קובעת לעניין שביעית, לעניין עורלה, לעניין תרומות ומעשרות, אבל יש בו איזו שמחה מיוחדת ביום הזה, וזה יום שקשור מאוד לאדמה, אז אנחנו בדרך כלל ככה מציינים יותר את חיבת הארץ ביום הזה. נוטעים ביום הזה, אני לא יודע אם בוטנית פעם שמעתי, זה לא כל כך חכם לטוע עצים בתאריך הזה, אבל זה לא משנה, זה יום של חיבת. נתבונן קצת באדמה הטובה שאנחנו זוכים לשבת עליה דרך הפסקה הזאת באדמה, ומה היא מספרת לנו, תמיד ובמיוחד בימים אלו. אז זה אומר הרב, כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו, בהופעה, וענפיו המעשים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, איחוד וברכה, מקדש ושלה, מבואה וחכמה, אז מה קורה? יש שתי תקופות בהיסטוריה. אתם יודעים שהגמרא המפורסמת, שאנחנו חוזרים עליה עוד ועוד, שאמר רבי אבא, ואתם הרי ישראל, נפכם תיסוף ולכם תיסוף למי ישראל, כי קרבו לבוא, אין לך קץ מגולה מזה. ורש"י אומר, כיוון שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. כשארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. נכון, אז אנחנו חוזרים על הגמרא הזאת הרבה, וצריך לחזור על הגמרא הזאת הרבה, כי רבי אבא אומר לנו שני דברים. דבר אחד טכני ודבר אחד מהותי. טכני, הוא נותן לנו סימן. שכשיבוא הקץ, יש לי סימן בשבילכם, יבואו ימים ויגיע בקץ, אז יש לי סימן, אם לא תהיו פתוחים, יש לי סימן, תסתכלו אם ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. אבל זה המסר החיצוני בדברי רבי אבא. בעומק דברי רבי אבא יש קומת חיים אחרת לגמרי. מה רבי אבא אומר? כשאומר שהגילוי הכי גדול של הקץ, שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אז בעצם הוא אומר לנו, שכשיגיע הקץ, אתם לא תבינו כלום. בכורה הגיע הקץ, מי צריך סימנים שיביא הקץ? קץ הימין, קץ זה ביטוי שמופיע גם בספר יחזקאל, והרבה פעמים בספר דניאל, בחזיונות של דניאל יש חמודות, שבו עד כתוב בספר וחתום עד קץ הימין, עד את קץ. יש מחטיפה חרוכן של מחשבי קיצין, הגמרא אומרת. מי שמחשב מתי זה יגיע צריך סבלנות, יום אחד יגיע הקץ, סוף סוף, יום אחד נעבור את כל מהרת הגלות, והגיע הקץ. והדבר האחרון שאנחנו רוצים בקץ זה שיהיה לנו סימנים. למה סימנים? מי צריך סימנים? אני אגיד לכם מה יקרה בקץ. יש בית מקדש ונביאים וכולם רוח בקודש והופעת שם השם בעולם, וישב שלמה הכיסא שם למלך. מה, מה? התקיימות חזור הנביאים. זה, 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 זה הקץ המגולה. אז מה רבי אבא אומר? לא, 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 לא. רבי אבא אומר, צריך סימנים. אתם לא תבינו. ומה זה הסימן? זה סימן כל כך ביזרי, זה סימן שנראה לנו כל כך שולי וחסר משמעות. זה נורא יפה שארץ נותנת פירותיה בעין יפה, אבל לא. בשביל זה עשינו את כל הדרך הארוכה והקשה, לא בשביל זה היינו בגלות 2000, ומסרנו את הנפש על תורה ומצוות, בשביל ארץ נותנת פירותיה בעין יפה. זה סימן, סימן מאוד, תן לי, למה סימן? אז רבי אבא אומר שכשהקץ יגיע, וננסה לברר בזמן של מה זה הקץ, אז יהיה מסך ביזרי, זה סימן שנראה לנו כל כך שולי וחסר משמעות. זה נורא יפה שארץ נותנת פירותיה בעין יפה, אבל לא. בשביל זה עשינו את כל הדרך הארוכה והקשה, לא בשביל זה היינו בגלות 2000, ומסרנו את הנפש על תורה ומצוות, בשביל ארץ נותנת פירותיה בעין יפה. זה סימן, סימן מאוד, תן לי, למה סימן? אז רבי אבא אומר שכשהקץ יגיע, וננסה לברר בזמן של מה זה הקץ, אז יהיה מסובך מאוד, ומי שיסתכל לא יצליח להבין מה קורה שם. הוא לא יצליח להבין. יש לו כל מיני תחזיות וכל מיני עמדות וכל מיני תפיסות עולם, וזה לא יעבוד, זה לא יעבוד. הכל יקרוס, נכון? גם זה הרב זצ"ל היה אומר, אנחנו רוצים את זה לא פעם, שהגמרא אומרת שאין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. והרב אומר שהמילה מין זה לא מזה שתהיה גאולה, לא התייאשו מזה שתהיה גאולה, אלא הגאולה עצמה היא זאת שתייאש. אין בן דוד בא עד שהגאולה לא תייאש אותנו. למה הגאולה לא תייאש אותנו? משום שהגאולה זה כמו חינוך. חינוך ישראלי זה חינוך בדורות שלנו, זה סוגיה מאוד מסובכת, כי תמיד כשאתה הולך לעשות משהו, אז יש לך יעד, ואתה מתכנן איך להניע את המציאות לקראת אותו יעד. יש לך איזה מטרה, אתה יודע מה התכלית, מה המגמה, מה אתה מנסה לעשות, ואתה חושב איך לארגן, איך ליזום, איך לדחוף, שהדברים יסתדרו. זה לא נכון בחינוך הישראלי שלנו, כי אנחנו יודעים על הדור הבא, דבר אחד אני יודע על הדור הבא, שהוא הולך להיות יותר גדול ממני, זה בטוח. שאסור לי לנסות לעצב אותו כצלמי כדמותי חס וחס ושלום. שהדור הבא הולך להיות יותר קרוב לאחרית הימין. יותר קרוב לימים שלא יצטרכו בהם סימנים כבר בכלל. אז אני לא יכול להגיד לו, אני יודע, אם אני רוצה שהוא ידע מתמטיקה או אנגלית, אז אני יודע מה אני רוצה. אבל אם אני רוצה שהוא יהיה פתוח לאמת הפנימית שבקיר בו, אז מלאכת החינוך דורשת אין סוף ענווה, ואין סוף הקשבה, ואין סוף צניעות, ואין סוף גאווה בשליחות האלוקית העליונה הזאת. אז ככה זה הקץ. אין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה. ככה זה הגאולה. הגאולה לא עובדת לפי התוכניות שלנו. יש לך כל מיני תוכניות, איך הרמב"ם אומר? הדברים האלה לא נדע איך יהיו עד שיהיו. הרמב"ם, הפעם היחידה אומר לא נדע. הוא כותב הלכות משיח, מלחם ולחמותיהם. הוא אומר, לא יודע איך זה יהיה. גם הרב אומר, למה לא יודע איך זה גדול עליי? גדול עליי לא במובן הטכני. אפשר לפרץ, דברים טכניים אפשר לפרץ. יכול לכתוב לך, וחיתתו חברותם לעיתים וחברותם מזמרות, או יסגול ולחב ולגמדו לך. מרמה, אני יכול לכתוב לך, וישעשע יונק על חורפתן. אבל מה ההשלכות של זה? מה המשמעות? לא בדברים הטכניים, מה בפנים? הגאולה הולכת להצמיח אנשים חדשים. אז הקץ, הקץ פרשו של דבר שקורה כבר משהו, זהו, הקיץ הקץ. אבל אנחנו עוד לא יודעים כלום. איך יכול להיות שהקיץ הקץ? אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו כבר לא מופתעים, אנחנו עמוק עמוק בתוך ארץ ישראל שנותיה פירותיה בעין יפה. אנחנו כבר מבינים שזה מסובך, ואנחנו רוצים להבין את פשר הקץ. הסימן, זה סימן. נכון, יש סימן וסיבה. אם אתה רוצה לדעת אם זה צמצנת סוכר או צמצנת מלח, יש שתי דברים, נכון? יש, אתה תואם את זה. ועד לפי הטעם אתה מגלה אם זה מלח או סוכר. אם זה מתוק, אני רואה שזה סוכר. איך אתה יודע שזה סוכר? כי סוכר זה סוכר, זה מתוק, מה זה איך אני יודע? זה לא סימן, זה סוכר. אבל אם אתה לא יכול לטעום על זה, אני חושב שזה סגורה, אז אם יש איזו מדבקה שכתוב סוכר, סימן שזה סוכר. זה לא סוכר בגלל שזה מדבקה. זה סוכר בגלל שזה מתוק, אבל לא סוכר בגלל שזה מדבקה, כן? זה סימן חיצוני, סימן חיצוני. מי זה מוישה? זה הוא שלובש חולצה עם פסים. לא, הוא לא, זה סימן, הוא יכול להחליף את הסימן. אז יש סימן, אלוקים שם לנו סימן, שם פתק כזה, שכתוב עליו, הגיע הקץ. מה הפתק שארץ ישראל נוטה פרוטה ועין יפה? לא, בוודאי שלא. אז אנחנו שואלים שתי שאלות, שואלים למה הקץ לא מגולה? למה צריך סימנים? ולמה זה הסימן? זה הסימן. יש עוד סימנים. יש עוד סימנים בכל מיני גמרות, נכון? היוקר יעמיר. פני הדור כפני הכלב, זה הגמרא בסוף סוטה. יש בהרבה ספרים של גדולי ישראל סימנים. סימנים, כי רצו עבדיך את אבניה ותפארי חוננו. זה סימן מהתהילים. זה סימן שיהיה דור שעם ישראל ימלא מסירות נפש לאבנים ולאפר של ארץ ישראל. אבל זה הסימן, כך אומר רבי אבא. זה אבי אבות הסימנים. אז זה חצי סימן, חצי סיבה כבר, נכון? זה לא באמת סימן, זה לא תולים פתק, זה סיבה, זה משהו מהותי. רק אתם לא תבינו בכלל למה זה מהותי, כנראה אומר רבי אבא. אז בלי להבין, תדעו לכם, זה סימן שאי אפשר להתווכח עליו. כל דבר, יגידו ככה, יגידו אחר, על זה אי אפשר להתווכח. ארץ ישראל נוטה פירותיה בעין, אוהו, באיזה עין יפה ארץ ישראל נוטה פירותיה. נוטה בשפע ובכמות ובאיכות, בלתי נתפסים, וכל שנה זה עולה וגואה. וצופה, אז למה זה הסימן? אז מה נעשה בעדינות לומר מה זה הקץ? הקץ זה שנולדים דורות חדשים, דורות של גאולה. הקץ פירושו של דבר שעם ישראל עבר דרך ארוכה מאוד של אלפי שנים, חלק קלים וחלק יותר קשים וחלק הרבה יותר קשים. אלפי שנים של מסירות, של תורה ולמצוות ולעבודת השם. ומתוך כל אלפי השנים האלה נוצרת קומה נשמתית, עלומה, פנימית, שהגיעו דורות, נולדים דורות שבפוטנציאל הפנימי שלהם, ביכולת הרוחנית הפנימי שלהם, הם כבר בשלים, הם כבר מסוגלים שיתקיים בהם כל חזון הנביאים. כל אשר דיבר השם טוב לישראל בעבד הנביאים, נשמות עם כוחות כאלה, שוב, בפוטנציאל הפנימי. אבל הם לא יודעים. הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים. למה הם לא יודעים? כי ילד נולד, אין דף, אין חוברת הוראות לדרכה. אין נולד, ואנחנו כהורים מנסים לתת לו את כל הטוב, את כל מה שאנחנו מכירים, וכל מה שאנחנו... אבל זה ילדים מסוג חדש. ככה יש הרבה מקורות. אין בן דוד בעד שיכולים נשמות שבגוף, יש נשמות בתוך הגוף, מחוץ לגוף. נשמות חדשות. ואנחנו לא יודעים את זה, הם נראים אותו דבר, חמודים כאלה. טובים, אולי נראים קצת שונים, זה לא משנה. ואתה מנסה לחנך אותם לתורה, לאמונה, ליראת שמיים, ל... יש עם ישראל, עם מפואר, שהצליח להעביר את התורה מדור לדור בתנאים הכי 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 עוינים כל יכולת הורשה חינוכית. משום שילדים שגדלו בבית של יהודים ראו מה אבותיהם מקבלים בשביל התורה. היינו כצון לטבח חובה, להרוג ולאבד ולמכה וכפה. מה, 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 מה מקבלים בזכות זה שאני יהודי, שאני עם נרדף ובזוי ושסוי, ואף על פי כן, החינוך היהודי הצליח להעביר מדור לדור את הדבקות בתורה ומצוות. דמויות כאלה, מלאות הוד של תורה וקדושה שליוו אותם לאורך כל הגלות. ואתה מנסה ללכת לפי המודל הזה. ויש סדקים, יש בקיעים וחריקות, ואתה לא יודע, אם אתה לא לומד את הרב זצ"ל, לא לומד את הסימנים של רבי אבא, אז אתה חושב שאולי יצא פה דור מקולקל, משהו פה לא עובד. אנחנו ברוך השם תלמידים של הרועה הגדול. אנחנו גם בעיניים שאנחנו מבינים שזה לא בא מדורות קטנים יותר, דורות שהם טובים, משהו אחר, שמה ש... היה מתאים לדורות קודמים, עם כל גדלותה, עם כל זה שבאופן פרטי אני כלום, אנחנו כלום ביחס אליהם. אבל דורות שהם... אז הגאולה תייאש. למה הגאולה תייאש? משום שיש לך איזה מודל, יש לך איזה תבנית. איך צריך לראות הדור הבא? הגאולה זה שעם ישראל כולם צדיקים. יש מחלוקת בין רבי אליעזר, רבי יהושע, האם גאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה. זה כתוב בדיוק בפני רבי אבא. אז מה הכוונה שיש מחלוקת? בסוף ברור שכולם יהיו צדיקים. לא בעמך כולם רשאים לעולם ירשו ארץ, נצא מתי. בסוף של הגאולה, בטח שכולם יהיו נביאים מהמדרגה יותר עליונה. אבל השלבים הראשונים, אז זה המחלוקת. בדרך אל הגאולה. בדרך הגאולה ייתכן מצב ש... שבלי תשובה. למה בלי תשובה? מה הסיבה הזאת? ייתכן תשובה שיש איזה כוחות חיים פנימיים שאנחנו לא יודעים להבין אותם, לא יודעים להסביר אותם, לא יודעים מה קורה פה. חלק זה כתובים בפסקה פה שלפנינו, אני חושב. שהם נראים כאילו הם לא מסתדרים. אז גאולה תייאש, כי אנשים אומרים, אוי, איזה יופי, יש מדרגה חדשה בגאולה, ופתאום זה מתפוצץ. פתאום הגודל הזה לא מוכן להיכנס תוך הקופסה הקטנה, והישנה, שבשבילך היא מדהימה, אבל זה משהו הרבה יותר גדול. אז התהליכים של הגאולה הם עצמם מייצרים את הייאוש. אז הקץ פירושו של דבר שבאופן עקרוני, במועד, באופן עקרוני, אבל זה בלי שם, זה בלי שם, אין לזה מילים. לנו יש בשכל מילים, ובשכל מחזבים כל מיני דברים, אבל בגודל הנשמה, בכוחות החיים הפנימיים, אין איזה מילים. כשמישהו גדול הוא גדול, גם הוא לא יודע שהוא גדול. זה לא גודל כמותי, זה גודל פוטנציאלי, או עצמה של, של הערה אלוקית שבתוכנו. ונולדים דורות שהם לא מבינים מה קורה להם. הם לא מוצאים מרגוע במה שנתן מרגוע לכל כך הרבה הרבה דורות. אז למה דווקא פירות? אני רוצה להבין, למה דווקא ארץ נותן פחות יפה? מה, מה זה חשוב האירוע שולי? הוא מאוד מדיד, אני מבין, מאוד מדיד. הוא לא בר ויכוח. הוא מי שלמד קצת היסטוריה יודע עד כמה הפער מתקדם, איך ארץ ישראל עם העצמה חקלאית, איך מייצרים מתוך כל דונם אדמה כמויות חיטה שהן בלי שום פרופורציה למה שקורה בארצות אחרות. ארץ מייצד גם צ'נים וגם בלתי נתפס ממש מה שקורה. אבל מה מאחורי זה אומר הרב? כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה. אחד. שתיים, והענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא. יש פה פירוט של הסידור המלא, של הענפים המעשיים. בקדושה, בייחוד וברכה, מה הענפים? הענפים זה ארבעה ענפים, במקדש ומשלה, בנבואה וחוכמה. צריך שפה שני תנאים. שני תנאים. התנאי הראשון, כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה. שעם ישראל חי, יש לנו משפט חדש בימים האלו, עם ישראל חי, עם ישראל חי במלוא שיעור קומתו בעוצמה הוא חי. כשכוח ישראל גדול, עם ישראל מלא כוחות ומלא עוצמות, ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה, זאת אומרת בבירור, הוא לא חושב שהוא בשר, והוא לא חושב שהוא חומר, והוא לא חושב שהוא גשם. ברור לו שהוא חי משהו פנימי מאוד, משהו גדול מאוד, נשמה מהירה הכוונה מתגלה בתוכו, ברור שזה לא תופעת חיים רגילה. זה בעוצמת החיים. ב' בכלים של החיים. כשעם ישראל חי, הוא תמיד חי, אבל במלוא שיעור קומתו. שיש מקדש וממשלה, ממשלה זה מלכות, ויש נביאים, ויש כל סדרי החיים שלנו. אז מה קורה כשעם ישראל חי? בזמן התנך, בעזרת השם, נמירה בימינו, מה קורה? אז ההתרחבות לצד החול. התרחבות לצד החול, הרב נותן איזה שני אפיקים, שני כיוונים של התרחבות לצד החול, התרחבות שפע. איזה מקום נותנים למה שנראה לנו חול? בעיניים שלנו זה חול, חול זה חלול, חול זה בלי קדושה, חול זה רק פוטנציאל. חלק מהפלאות של הגאולה זה דווקא בחבלי ארץ ישראל, שהתגלה שהחול הוא, אתם יודעים, שהשם התבואה, איפה ארץ ישראל נותן פירותיה בעין הכי יפה, זה בעוטף עזה, שם יש שפע אדיר של גם בכמות, בעיקר באיכות, כל מיני סוגי הגידולים, על החול גדלים אננסים שהיום אתם אוכלים, זה לא בא מדרום אמריקה, זה בא משם, הכל גילו שיטות, בגוש כתיב גילו איך החול יכול לתת לנו לאכול, אבל לא זה המתכוון הרבה, התרחבות לצד החול, מה זה צד החול? יש פה שני סוגים של התרחבות לצד חול. אחד זה עינוגי החושים הרוחניים והגשמיים. אני חושב שצריך לקרוא את זה, עינוגי החושים. עינוגי החושים זה דבר חסר משמעות, חסר, מה פתאום להעניק את החושים? לא את החושים הגשמיים. זה לא טעים, עוד יותר טעים. בסדר, אוכלים, שיהיה אוכל טוב. אין לזה מקום במי שרוצה לבנות בניין רוחני ועוצמתי. הוא לא יכול להתמקד יותר מדי אם היה מספיק פפריקה במה ששמים פפריקה או לא מספיק. זה משתדלים, שיהיה בסדר. לכאורה, אדם שרוצה לגדול מבחינה רוחנית, אז אין לו מה להרחיב את החיים לעינוגי החושים הגשמיים. תלבש משהו, תאכל משהו, אל תזלזל בגוף, תמשיך קדימה. יש גם חושים רוחניים. מה זה חושים רוחניים? חושים רוחניים זה לא רק להרגיש ולטעום ולערך. חושים רוחניים זה חושים, זה מפגשים. מפגשים מהעולם הזה. חוש זה מה שמאפשר להיפגש עם הגשם, החומר. יש חושים רוחניים, זאת אומרת חושים שמבטאים צדדים יותר אציליים בנפש. הרב מיד כותב, אז זה קשור לאומנות גבוהה, או למדע, או לכל מיני צורות חשיבה כאלה, או יכולת להעמיק עמוק מאוד בנפש. הרב כותב, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם. מפגש, מה זה ספריות של עמים? ספריות זה תרבות. איפה התרבות של העם נמצאת? בספרות שלו. אז הצצה חדירית ופנימית, חודרת, לא משהו כזה יועצי זין. אז הצצה ללמוד זה בעיון, לשבת על זה, להיפגש עם תרבויות של המון עמים ולאומים שונים. להיפגש, לקחת את עולם החול באופן רציני. לנוגי חושים מוכנים וגשמים, לפן אחד. יש לנו תורה, יש עונג שבת, בסדר. אבל פה הרב מדבר על מחר חיים. אז מה קורה עם ההתרחבות הזאת? התגברו אותו זה החיים הטובים. כל אלה שאמרנו טובים הם, ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. כשעם ישראל חי בכל עוצמתו, שלמה המלך, כשעם ישראל בשיא הגודל שלו, קדושה, איחוד וברכה, יש פה שלוש מילים כאלה, מעלינו, מילים של, אנחנו לא כך מבינים אותם אפילו, נכון? מה זה, ברך אנחנו יודעים, זה איך פגישה, אבל קדושה, איחוד, מה זה ליחיד ייחודי, מדרגות, להכיל קדושה, כמו פרק הבא, מסיעת שרים, אדם שהגיע להופעת חיים עליונה ומלאה כזאת, אז מי שנותן לשתות, כאילו מנסח נסחים, לגבי המזבח, מי שנותן לאכול, כאילו מביא ביקורים, זה מין מעמד כזה שזה לא מותר לו, זה בדיוק הפוך. טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. זאת אומרת, לא רק שזה בסדר, זה לא אין תומך בסדר. זה מגדל את הופעת שם השם בקרבו, זה מגדל את הטוב. מה זה הטוב? טוב השם לכל, וחמור כל מה זה. רק כשעם ישראל חי, נשמתו מהירה בקרבו, אז החיים הם גדולים, והתחום הרוך הוא י' ב' מיל כמחנה ישראל. כולו. מה אומר כמה דעות? מה זה מחנה ישראל? מחנה ישראל תחום שבת, זה 2000 ממש דעות שהוא מתרחב עד י' ב' מיל. י' ב' מיל זה הארוך, זה 4 קילומטר, זה 12 קילומטר. פחות או יותר. זאת אומרת, זה איזה שפע כזה גדול. חסם, מתרחבים, כוחות חיים, הכל פורץ, הכל גודל, הכל חי, כל נטיות החיים. וככל שהגוף עם כל כוחותיו הוא הרבה יותר עוצמתי וחי, אז הנשמה מאירה, ששוחרת על הנשמה, שמה עליונה זקוקה לגוף עם גדלות, לא רק גדלות פיזית ומסיבית, עם גדלות אחרת לגמרי. הכופל באמת את כל העולם באיכותו, יצא גבולות המספר בני ישראל. זה כשכוח ישראל גדול. אבל יש תקופות אחרות בהיסטוריה. בית המקדש לא על מכונו, ומחו בית דוד עוד לא, בדקות אלו עוד לא, מי שחשך האור, האור של נשמת ישראל שאירה בקרבו. מי שגלתה השכינה, זה עוד פעם מחמילים שהוא חוזר, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חיי, הגלות, נעתקו זה התנתקו. החל הצמצום להיות נטבע. אז יש תביעה להפוך, היפוך מהרחבת החיים לצמצום. כשמתחילים לעזוב את ארץ ישראל, יש משהו בארץ ישראל, שדורש, לא מאפשר, דורש, מכריח, בשביל הגדלת או הרחבת תורתו, שכל החיים כולם, בכל הגוונים שלהם. יש, בפרקים על שלמה זה מאוד מאוד ניכר, איך שלמה מביא מתרשיש שנהבים וקופים ותוקים. מה צריך שנהבים וקופים ותוקים בארמון שלו? מה עשו עם התוקים האלה? זה בלי להיות שלמה, בלי שאתה יושב על כיסא של המלך. באמת הדברים האלה זה... זה בית לא נס, זה סתם. כן? אבל כשמלכות ישראל בסיטי פרטה, אז כל העולם כולו מתרומם. איך כתוב? כופל באמת את כל העולם באיכותו. כופל זה גורם לכל העולם. יהיה יותר ויותר משמעותי. יצא גבולות עמים, מספר בני ישראל, בשמה כל החלוקה הלאומית. צומחים כישרונות, צומחים כוחות חיים, וכולם ביטוי בנו. אבל כשנתקו רגלי האומה מבית חיה, כשאנחנו עוזבים את האדמה הטובה הזאת, החל הצמצום להיות נטבע. יש תביעה פנימית לצמצם את כוחות החיים, לקמץ אותם, לגמד אותם. ממי הוא נטבע? הוא נטבע מתוכנו. כי כשגורשנו בבית חיינו, כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ. עלול, הכוונה, הוא יכול לגרום לרועץ, לנזק. עוז חילוני, מדוע? מפני שאחד האסונות הגדולים ביותר בחורבן, שכיוון שגלו ישראל מקומם, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל דמות בשל הלכה. לפני שהחרב בית המקדש, אז יש לקדוש ברוך הוא בעולמו, את כל עולמו. מלוא כל הארץ כבודו, אפס זולתו. מה רבו מעשיך השם? לפני שנחרב בית המקדש, אז יצב גבולות עמים, מספר בני ישראל. אז כל החיים כולם הם, 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 הם כלים, הם צינורות, שדרכם הקדושה מתפתחת ומתגדלת. אנחנו נפגשים עם אלוקים ברמה יותר עליונה, יותר עמוקה, יותר חיה. אבל כשה... עם לא חי, אז כל עוז חילוני, כל עוצמה שהיא לא מביעה, אין לה באופן ישיר נשמה של קודש, אז היא להיות לרועץ. הוא נותן שני כיוונים. כל יופי טבעי וחשקו, לפגוש את היופי בלי שהיופי מביע קדושה פנימית, היופי הוא סתם בטבע. חשק על היופי, החמדה על היופי, עלול להפעיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. הפוגש ביופי בלי בית מקדש, בעצם זה שנקרא נויו של עולם, זה היופי של העולם. מה הכוונה שהוא נויו של עולם, שהוא הכי יפה בעולם? לא, שאין יופי בלי בית מקדש. אין יופי. אם אין בית מקדש, אז זה לא מעניין שזה יפה, זה אפילו מכוער שזה יפה. כי יש כל מיני סוגי יופי שגורמים לך להתעוות ולהתרחק מהנשמה שלך ולפגוע בקדושה. אז מסתכלים על החיים בצורה ביקורתית ו... מתכנסת ומסוגרת כזאת, כי כל יופי טבעי וחשקו עלול להרוס לך את שאריות המפגש שיש לך עם אלוקים. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה מחנה ישראל, אי אפשר כשאין בית מקדש, כשעם ישראל לא חי, להצצה חדירה ופנימית לתוך חיים של המון עולמים שונים, מפעלים וספריותיהם. כי זה כוחות, זה תרבויות שלא נתגדלו כולה מחנה ישראל. וכשאין לנו את חוט השדרה הזה, כשאין לנו את הזהות הפנימית שלנו, אז כל מחשבה כזאת יכולה להרס את סדר האמונה בחיים הישראלים. במצב כזה כל שמנות קטנה מביאה לידי ביתה. וישמן, ישרון ויבעת. ישמן, ישרון ויבעת זה לא נוסחה כזאת. שעם ישראל שמן במובן של שמן בתנך זה טוב, אתם יודעים? כתוב על, בספר שופטים על עגלון שנחמים מואב, כתוב והרגו ישראל 10,000 איש, כל שמן וכל איש חיל. היום זה תרבויות של שפע כלכלי מאוד מאוד גדול, אז אנחנו, המילה שמן מייצרת לנו קונוטציות שליליות. אבל בתרבות וכל, שמן זה מאשר שמנה לחמו, למשל. שמן זה שפע. אז זה שוישמן שרוי ויבעד, זה לא המחלה. המחלה היא שאנחנו מנותקים מאור חיינו. כשמנותקים מאור חיינו, אז וישמן שרוי ויבעד. ואם אנחנו קרובים, אנחנו חיים, אז אנחנו רוצים את השפע, את הברכה, את הטוב. אנחנו רוצים שמאשר שמנה לחמו, שהוא יתאם, שבט אשר אחרי זה, הוא יתאם מעדני מלך, נכון? אז היא אומר שבנותיו נאות וניסאות לכהנים גדולים ולמלכים. יש איזה יופי מיוחד כזה, שהוא כולו עדינות, וכולו רק מאפשר לכל נטיות החיים, כל זיוויות החיים, כל כישרונות החיים, רק מעשירים אותם ומגדלים אותנו. מאפשרו להיפגש בדברים ברמה הרבה יותר עמוקה, ברמה הרבה יותר גדולה. אבל כשהיה מסל קווה, אז זה כללה של וישמן ישרון ויבת. מכל שמנות קרם קטנה, מביאה לידי ביתה. ולכן לעם ישראל אין ברירה, בצער רב, בכאב גדול אין לו ברירה, והוא מתנתק, הוא מתנתק. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות. אם עוצב זה מילה קשה, נכון? אנחנו מדברים צער, צער השכינה. להצטער בצערם של ישראל. צער זה ביטוי חיובי, צער זה ביטוי מלא חיים. זה כאב, אבל זה כאב שמגדל. עוצב זה בעצב תל דיבנים. עוצב זה מפגש הרבה הרבה עצבונך. זה מפגש לא נכון, זה מפגש של טעם עץ כלא טעם הפרי. אבל נכון, בגלות אנחנו, עם ישראל בונה לעצמו, מתוך אהבת קדושה אינסופית, הוא בונה עצמו חומות, הוא סוגר את עצמו, הוא מעדיף את העוצב והסיגוף, את הכדרות והפחדנות. פחדנות זו עוד מילה מעליבה. משום שאנחנו מעדיפים ליצור עולם מפחיד כדי לשמור על הקודש. אנחנו לא רוצים להיות עצובים, לא מסוגפים, לא קודרים ולא פחדנים. ממש לא. אנחנו מבינים שמה שהוכחי לא רוצים זה לעזוב את השם חס וחלילה. אנחנו רוצים תורה, אנחנו רוצים קדושה. ואם מיום שנחרב בית המקדש שאין לקדוש ברוך הוא לעמוד דל עמוד של הלכה, אז עם ישראל יוותר על הכל במסירות נפש אילאית ויגיד, אז אין לי גם בעולמי לדל עמוד של הלכה. ומה שמחוץ לדל עמוד של הלכה הוא מפחיד אותי, הוא מפחיד אותי. וזה הגאווה שלנו שזה מפחיד אותנו. אנחנו לא פחדנים כי אנחנו פחדנים, אנחנו פחדנים כי אנחנו אמיצים. ואנחנו מבינים שזה מסוכן, ולא נוותר, עם ישראל לא יוותר על תורה. לא יוותר, מה שלא יהיה. עם כשאורף, מה שלא ניסו, אנחנו לא נוותר על תורה. ולכן עם ישראל בוחר בתנועות שהן אגומות מאוד. אז מכאן באו העוצב והסיגוף, הגדרות ופרדום, בית המדרש, כוחות החיים של ישראל, בוודאי שלא עסוקים בעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים, בוודאי שלא עסוקים בזה. לא מתקרבים לזה. עסוקים בקודש הפנימי, וכך נכון. מסופר על אני חושב שסיפור על פרנץ רוזנצוויג, יהודי שחי בבית מתבולל, והוא החליט לפני 130 שנה בערך, והוא החליט להמיר את דתו, כי הוא הבין שאין לו סיכוי לקריירה אקדמית, הוא היה גאון גדול, פילוסוף, אין לו סיכוי לקריירה אקדמית בלי להמיר את דתו, זה לא ילך. אבל הוא לא רצה, לא היה לו שום דבר נגד היהדות, חלילה, רק שהוא רוצה להתקדם. אז הוא החליט שבתור פרידה מהנצרות, הוא ילך, מהיהדות, סליחה, להבדיל, לא כל כך, אבל תראו. אז לכבוד פרידה הוא ילך ביום כיפור לטמפל, בית הכנסת הרפורמי ששם הוא ישייך, ועושה פרידה חגיגית וימשיך את דרכו. אמא שלו מאוד כעסה עליו, היא אמרה לרבי של הטמפל, שלא ייתן לו, מה פתאום? אני מקווה שאני לא טועה בשם, שמה, הוא לא בא באמת, הוא בא בשביל להתנצר ושלא ייתן לו, והרבי באמת לא נתן לו. אבל הוא רצה, ייפרד יפה מהיהדות, לא הייתה לו ברירה, הוא הלך לבכנסת של המזרחיים. המזרחיים זה מזרח אירופה. היה שטיבל של פולנים כאלה, חסידים, הטמפל היה מפואר, ככה רציני, מלכותי כזה, מנגינות ועוגבים. הוא הלך לאיזה שטיבל, איזה קלויז בירו בחלבה, ברובה העוני של ברלין שם, שהיו שם כל מיני יהודים שבאו מפולין כאלה, עניים כאלה, והיה שם איזה חדר רעוע כזה מסכן עם ספסלים מעץ, נכנס שם בכל נדרי, ואחרי ערבית של מוצאי יום כיפור יצא יהודי ירא שמיים. יצא יהודי לא יודע בדיוק באיזה אגף, אבל כן, שומר מצוות. הוא פגש את הדלות, הוא פגש את הסקפנות, ובתוך זה הוא פגש אור שהיה מאיר לאין ארוך יותר מכל יותר מכל השומן שהביא לי דביתה. אז אנחנו לא רוצים דלות, לא רוצים, ממש לא רוצים דלות ולא כדרות ולא פחדנות. אבל עם ישראל ידע שבתוך הכדרות והפחדון הזו, זה הדרך שלי לאור אינסוף. אני לא רוצה, אני רוצה שפע ורוצה חיים ורוצה ברכה. בגלות ליהודים היו יצרים בדיוק כמונו, והיה רצונות בדיוק כמונו, והיה להם אגו בדיוק כמונו. הם לא היו שטחים, אבל אין לו בעולמו, לקדוש ברוך הוא. זה מה שהם שוקקים. ולכן עם ישראל טבע מעצמו, איך אני את הצמצום לא נדבר. באו העוצב והסיגוף, הגדרות והפחדנות, כדי להגן על עצמנו. וזו הגנה שיש לה מחירים כבדים מאוד מאוד. ויותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, העוצב והסיגוף, הגדרות והפחדנות, שהקטינו את הכל ומאחו את הכל, וכוחות החיים היו לבז, והכל יש להתבטל לתורה, הרבה יותר הם פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. זאת אומרת, זה לא רק פגע בחילוניות, כי כשפוגעים במרחבי החיים, אז פוגעים ביכולת להיפגש עם שם השם. כי שם השם זה לא רק לקיים מצוות, לקיים מצוות אי אפשר בלי זה, אבל המצוות הן צינורות אלוקיים, בתוך המצוות גנוז עוז חיים וכוחות קודש עליונים, וכשאתה מצמצם את כוחות החיים שלך, אתה מגמד אותם. אתה בונה דמויות של עוצב ופחדנות. אז מרחבי הקודש הם נפגעים ביותר, הם פעלו על החיים הרוחיים, על רוחב מחשב, תעופת ההרגשה. תעופת ההרגשה זה יכולת לגעת בדקויות, בצדדים האלה, בנפש שלי. זה לא סתם להתפנק, אפשר, הגויים עושים את זה סתם בשביל להתפנק, תרבויות קשב, יש מן שעות ואיבה. אבל זה ממש, זה בשביל להיות ממוקם, להיות מחובר. עד אשר יקיץ הקץ. זה הקץ שרבי אבא מדבר עליו. זה הקץ שדניאל מספר עליו בחזיונותיו. שחזקיה הנביא לימד אותנו. עד שיקיץ הקץ, מה בקץ יקרה? כל קורה בכוח. תהיה איזו שעגה כזאת, אדירה. כל השם בכוח, נכון? אנחנו רואים בקבלת שבת. כל קורה בכוח, מה הכל הזה יקרה בכוח? ארכיבי מקום אוהלך ויראות משכנותי כתוב. אל תחסוכי, אל תתקמצני, תרחיבי. האריך עם מיתרייך, אתה יודע, ימין ושמאל תפרוצי, זרעך גויים ירש. איך גויים יראה? זה לא שהוא יקבל את הכסף של גויים, זה שהוא שוב יחדור למה? הצצה חדרית פנימית למפעליהם וספרותיהם. יש כל השם בכוח, קורא בכוח, איפה יש מגפונים כאלה? איפה כל השם קורא בכוח? זה הקץ. כל השם קורא בכוח בתוך הנשמה. כל השם קורא בכוח ואף אחד לא שומע אותו, זה בלי ווליום, בלי דציבלים. זה קול פנימי כזה, זה הקץ, הקץ זה נשמות כאלה. שהם שומעות בפנים מה עם ישראל חי. שומעים בפנים קול כזה, זה לא מסתדר עם כל מה שלמדנו. אז כוח ישראל גדול, נשמתו מהירה בקרבו בהופעיו, עוד לא כל כך. ענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, ממש עוד לא כל כך. עוד אין מקדש, יש מקום המקדש, זה הרבה. יש עוד פער גדול בממשלה בין מלכות בדוד. נבואה, אנחנו עובדים על זה, אבל דרך, אבל יש איזו קריאה פנימית, בתוך הנשמות, זה בלי מילים, אתם, אם זה המילים, הכל היה ברור. אבל יש משהו שלא נותן לנו לחיות בקטן. יש משהו שלא מאפשר, אני הקטן חושב, שזה ארץ ישראל נוטה פירותיה בעין יפה. ארץ ישראל נוטה פירותיה בעין יפה, יש את הבח המפורסם, בטח אתם כולכם מכירים, השואל, שמשה רבינו, ויתחנן אל השם בעת האלה מורה, ברנה וראה את הארץ הטובה, הארץ הטוב הזה, מה קרה? מה כל כך? מכי לאכול ויריעה בזמן מטובה, ככה אומרים בברכת מעין שלוש, שבעת המין, לאכול ויריעה בזמן מטובה, ואז הבח אומר כן, הבח אומר תשובה מיסטית כזאת, רוחנית כזאת, הבח אומר שהקדושה של ארץ ישראל נכנס לתוך הפירות, מי שאוכל את הפירות של ארץ ישראל, הוא אוכל גם קדושה, ממסכת לתוך הפירות. זה פירות מיוחדים, זה לא פירות רגילים. אז אני הקטן חושב בימינו אלה, שהפירות של ארץ ישראל, זה הדור הזה, זה אנחנו. עם ישראל יושב פה עוד ועוד ועוד, יושב על האדמה הזאת. חזרנו הביתה, ברוך השם, כבר מדינת ישראל, כבר בשנה 76, כבר ברוך השם. וקורה משהו במסתרים, הכל בנשמות. אנחנו מתרגלים לארץ, אנחנו רואים לארץ ישראל. וגודלים פה כמו כמו שתפוחי העץ של ארץ ישראל, כמו שגרגר, שיבולי החיטה של ארץ ישראל, זה ככה בא חומר, זה משהו אחר. אז על אחת כמה וכמה שגדלים פה דורות אחרים, אז בשמחת תורה נקרא המסך והצצנו על מסירות הנפש, על העוז, על הנתינה, על האחווה, על הרבה דברים גדולים, אבל זה רק איזה הצצה במסך למשהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר בכל. זה איזו שאגה אדירה, מחרישת אוזניים, שאף אחד לא שומע אותה. המדרש אומר, שלושה דברים קולם מהלך מסוף העולם ועד סופו, ואין אדם שומעם. זה לא אומר את זה, זה. שם כתב, קול קורא בכוח, ארחים במקום מהלך. זה דחף שאנשים טובים מאוד, שהם לא יכולים לסבול את הצמצום, את העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות, לא בגלל שהם מנובלים, ולא בגלל שהם יצריים, ולא בגלל שהם חייתים. מה הבעיה? הבעיה שבא בלי שם, בלי הסבר, בלי מאוד. שבא בלי שם, אז זה מסוכן מאוד, זה דוחף אנשים להרחבת עינוגי חושים מוכנים, והציזה חדירית לתוך ספריותיהם של לאומים שונים, ובלי קדושה. כשאנשים לא מבינים את זה, כשאין הסבר, כשבית המדרש לא מפלס את הדרך, אז זה קורה, זה קורה, כי כל השם בכוח. כי כל עתי, משהו דוחף. משהו באמת דוחף. להערת נשמת ישראל, לגדל אנשים של רוח הקודש. כישרונות אדירים מתפתחים וצומחים, הבנות רוחניות בפוטנציאל, הבנות רוחניות הרבה יותר מוכנות. זה הפירות הטובים של ארץ ישראל. אם דרך הבננות אפשר להיפגש, אז ילדים שגדלים פה, הם מקבלים חינוך טוב, קבלים חינוך עוד יותר טוב, אולי חינוך פחות טוב, יכול להיות. רואים שפה שמקבלים את החינוך הכי מסובך בכל מיני... סיפר לי בחור ש בקשר איתי, הוא מחנך באיזה תיכון בתל אביב, תיכון מסוים בתל אביב, לא נגיד את השם שלו. אז שאלתי אותו, יש עוד דתיים בצוות? הוא אומר, בכל הצוות אנחנו שני דתיים. הוא אומר, מחנכת אחת מכפר קסם ואני, זה שני היחידים. אז זה תיכון שלא כל כך מחנך להקפדה קלה כבחמורה על כל הלכות מוקצה, נגיד ככה, בסדר? ודווקא בתיכון הזה, אל תעשו חיבורים, יש להיטות אדירה של חבר'ה להניח תפילין. בכוח גדול, עם כל הלב, תפילין. יש, טוב, אנחנו מסתכלים בו מבפנים, הרב לא ידע, הרב כתב את זה לפני הרבה שנים, הרב ידע, אבל הוא ידע מבפנים, לא בחוץ. אבל צומחים דורות חדשים, והדורות האלה מבקשים רוח, והדורות האלה מבקשים קודש, והדורות האלה מבקשים חיים ביחד. חיים. וזה משגע את השכל, זה מטרף, זה מייאש מן הגאולה. כי אתה רואה דורות שמבקשים הרחבת עינוגי החושים, ואתה אומר, משתגעו על כל ה... הם דורות תאוותניים ודורות שפלים. אתה רואה דורות שעסוקים בהצדה חדירית ופנימית לתוך ספריות ותרבויות של יומים. התרבויות של יומים זה כל הגלות. שמרנו את זה מכל משמר בצע, והסכמנו להיות דאפנו להיות פחדנים. אנחנו לא פחדנים. אנחנו עריות אמיצים מתוך גדלות של בחירה בקודש. אמרנו, כן, בגדלות אני מעדיף להיות פחדן ולא להתלחלך באיזו סריטה שתרחיק אותי כאילו זה משם השם. כי אין לקדוש ברוך הוא אלא עולמו, דעת למות שאלך. אז בית המקדש, אנחנו מצפים מאוד, הוא עוד לא נבנה, אבל הקולות האלה כבר מתחילים לדחוף. אז הקץ הוא נסתר מאוד, אומר רבי אבא, כי הקץ מביא לי מודלים כאלה שאין ברירה, אנחנו לא נגיע לשום בית מקדש בלי כל התורה הכתובה והמסורה, בלי כל הבבלי והראשונים והאחרונים והמוסר של כל... זה הדרך שלנו להר סיני, זה הדרך לקודש. אבל בדרך הזאת ילכו בגאולים, צריך לסלול במדבר דרך, זה דרך שמתאימה לדורות שהדחף הנשמתי שלהם מבקש משהו, והם לא יודעים את זה, באמת הם לא יודעים את זה, אם זה אנחנו. הכל קורה בכוח, וכשהכל הזה קורה בכוח, שום דבר לא יעצור אותו. אפשר לבלבל, ואפשר להתעקע, ויש קונספציות וטעויות ותפיסות עולם ונפילות לפה לפתר. אבל המהלך הוא ברא את העולם המהלך הזה, בשביל מה העולם נברא? בשביל גאותם של ישראל, גאותם של ישראל הולך לספר לעולם כולו בשביל מה הוא נברא. אז מישהו יכול לעצור את זה? אפשר לייסר אותנו, אפשר להכאיב לנו. בטח בימים כאלה שארץ ישראל נותרת פירותיה בעייפה, אז חשבתי למה דווקא פירות. אז קודם כל, במובן הכי פשוט, ארץ ישראל מבטאת בצד האדמתי, איך אומרים, אדמתני, את יצב גולות במספר בני ישראל. יש עוצמה של קודש שמופיעה, כשמופיעה באנשים, מופיעה בעם ישראל, כשמופיעה במקום, מופיעה בארץ ישראל. אבל לארץ אין שכל, לארץ אין משבר הזהות, לארץ ישראל אין, לאדמה אין סיבוכי תודעה. קורה משהו חדש בעולם, אז ארץ ישראל מתעוררת. ופלא כזה, 2,000 שנה ישממו אלוהים וכם. פלא כזה, 2,000 שנה הייתה מדבר טוטלי ושום דבר לא הצליח, שום דבר לא לקח. אבל מתעוררת, גם מתעוררת, כי אני יש בי כוחות חיים ואני לא יודע מה הפשו שלהם, אני לא יודע מה לעשות איתם, אני לא מבין מה קורה. ארץ ישראל אין בלבולים, אין לה שכל. זה הגדלות שלה, זה הקטנות שלה. אז היא נותנת, כשהיא נותנת פירותיה בעיים, זה אחרי שזה מובן הכי פשוט, שהיא מספרת לנו סיפור, זה לא סתם סימן חיצוני, זה סיבה מהותית. ארץ ישראל רוצה שנאכל פירות טעימים. ארץ ישראל, סיפרו לי על הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שהיה בביקור בחוץ לארץ, והמארח רצה ככה להראות לו איזה פירות יש שם, אז הוא הביא לו פירות, וזה לא יתאים לרב אליהו, כי זה לא פירות של ארץ ישראל. אז אין לזה טעם, הם לא מתוקים. אז הוא ניסה, זה בסוף הביא לשקול נביא, זה היה טעים. אז הוא אמר לו, אתה רואה, אני מבין, הוא אומר, תסתכל על האריזה. תסתכל על האריזה, כתוב, made in ישראל. זה אנשים גדולים, זה מה שטעים להם. זה פירות אחרים. אז אנחנו, אתם בטח, אני יודע, אני עוד ישן, הפירות של ארץ ישראל, כשארץ ישראל נותן פירות הענף, היא אומרת, אני רוצה שיהיה לכאן טעים. היא כמו אימא כזאת, שאומרת, אני מתעורר, אתם מתעוררים, אז גם אני מתעוררת. ועל האדמה הזאת, צריכים ללכת נביאים, על האדמה הזאת הלכו האבות והאימהות, והלכו אנשי התנך, והלכו נביאים. זה לא קל, מי שחושב שזה קל, מדבר לו לעניין. זה קשה בצורה בלתי נתפסת. אנחנו מסתכלים 120 שנה אחורה, מה הסתכלנו, מה עשינו ב-140 שנה אחורה. אנחנו מבינים שעשינו דברים בלתי נתפסים. אנחנו מבינים שהשינויים ההיסטוריים שעם ישראל חולל, הם בלתי נתפסים. אז אנחנו מאמינים שגם האדם אומר, אני רוצה להיות נביא, הוא הזוי, הוא שיקור. איפה אתה, איפה פרק י' א', מה אתה מדבר? נכון, צריך לדעת שזה פער, וצריך שהולכים להגיד לעצמי, וכל גדול זה צריך מבפנים, כוחות חיים, מפעל נוראי ועליון, יש עוד מיליארדי תחרון בדרך, אבל להגיד שבארץ ישראל נותנת להם פירותיה בעין יפה, את רוצה אומרת, אני רוצה שיהיה לכם מתוק, ילדים שלי, הכוונה. עכשיו זה טוב שיהיה מתוק, עד עכשיו לא טוב שיהיה מתוק, עד עכשיו זה היה מסוכן, עד עכשיו זה פוגע בכם. עכשיו אתם יכולים להקשיב, אתם יכולים לגעת, אתם יכולים לגדל, יכולים לברר. אז ימין ושמאל תפרוץ, וזרח גויים ירש, וערים נשמות ישיבו, איך כתוב על סובו ציון והקיפוה, ספרו מגדליה, שיתו לכם בכם לחילה, פסגו הרב מנותיה. כשירושלים נבנית, עוד בתים, אז ספרו, אז הנשמה של האומה גדלה. למה? כי ארץ ישראל היא שיקוף חיצוני. וכשחלקים מארץ ישראל לא אצלנו, אז חלקים מהתורה לא אצלנו. וכשאנחנו עכשיו, עם ישראל נפגש עם חלק שהיה נראה לנו בלתי ניתן לפגישה. נכון? כן, צרעות, שבהתנתקות היו הרבה אנשים שאמרו, סוף סוף נפטרנו מכן צרעות, והקדוש ברוך הוא מכריח אותם לחזור לשם. אז אנחנו נפגשים חלקים מהתורה שאנו קשה להיפגש איתם, חלקים של עזות, חלקים של גבורה, חלקים שאי אפשר להיפגש איתם בלי עוצמות, בלי לקרוא, בלי לשחרר כוחות מאוד 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 עליונים. והתחום זה הרים נשמות יושיבו, הרים נשמות יושיבו זה חלקים של התורה, חלקים של הנשמה הישראלית שהם היו שוממים ושרמו אליה מבחם. והתחום של 2,000 אמה קצר, אמרנו שיש שתי דעות מה זה מחנה ישראל, 2,000 אמה או י"ב מיל, זה לאין ארוך יותר, הולך ומתרחב כמידת ישועתן של ישראל, כמה שהמדינה הישראלית יותר חזקה ויותר עוצמתית ויותר הולכת ואורה כמעה כמעה. אז ט"ו בשבט זה מין יום כזה שלא אומרים תחנון, הוא לא יום שמח כי לא אומרים תחנון, כי יש יום שמח, לא אומרים תחנון, אני בכלל לא אומר תחנון. וגם אחר זה קצת לא פייר שזה בדיוק ביום חמישי שאנחנו מפסידים את באור החום, אבל בכל אופן שמחת ט"ו בשבט תמלא את ליבנו. וזה יום שיותר פותחים את הלב ויותר פותחים את הזרועות להבין מי אנחנו. עלה שרף באילנות, ככה לפי זה נקבע, זה די רבנן דאורייתא, אתם יודעים ט"ו בשבט זה דאורייתא, זה נפקא מינה מאוד דאורייתא. אם זה שביעית, אם זה לא שביעית, אם זה מעשר ראשון, מעשר שני, אם זה אורלה או לא אורלה. ואיפה אנחנו יודעים שזה, מי אמר זה טוב בשבט, בית שם אומרים זה א' בשבט, מי אמר? אז ככה רן אומר, נתנה תורה כוח לחכמים. זה לא כמו הסוגיה בגרי קטן שיש כוח חכמים לפקיע בדבר מהתורה. זה בדיוק, התורה אמרה, אתם תקבעו. ואיך בתל יקבעו מה זה טוב בשבט? מי אמר למתה על הרוב שרב באילנות? צריך לגור הרבה שנים בארץ הזאת. וככל שגרים יותר שנים בארץ הזאת, יותר מתחברים, יותר לומדים איפה יש מעיין ומה טוב לגדל פה. ואיזה תכונות יש לדבר הזה. האדם נהיה יותר ויותר תבנית נוף הולדתו, יותר ויותר זרמי חיים זורמים לארץ, ומשפיעים, ומשפיעים בפועל, אז התפקיד שלנו, להיות לזה בעזרת השם, להיות לזה לפה, להיות לזה שפה ברורה, להכיר, להבין, לנתב את כוחות החיים למקום שלהם, ולהילך אורה וכמעה, כמעה, כמעה, כל טוב.